שלום. לפני כמה שנים חברת תנובה הוציאה סדרה חדשה של מעדני חלב, כשעל האריזה שלהם היו מצוירים תמונות של דינוזאורים. הדבר הזה קומם כל מיני אנשים דתיים וחרדים שאיימו להחרים את חברת תנובה ולהפסיק לקנות מעדני חלב, כי אמרו, דינוזאורים? זה הרי סתירה למה שכתוב בתורה. דינוזאורים שחיו לפני מיליוני שנים, העולם קיים רק 6,000 שנה, אין בו אף מילה על דינוזאורים. זה נגד האמונה. האם באמת יש לתורה בעיה עם דינוזאורים? האם בכלל סתירות בין תורה למדע הם דבר שהוא אפשרי? אני רוצה להחזיר אותנו קצת אחורה אל סיפור של ילדה אחת. בשנת 1880 למניינם נולדה בעיירה קטנה בארצות הברית לזוג ההורים לבית משפחת קלר ילדה קטנה שקראו לה הלן. הילדה הזאת, בגיל פחות משנתיים, חלתה במחלה קשה שקוראים לה שנית, ובעקבות זה היא התעברה והתחרשה. באותם ימים לא ידעו מה לעשות עם ילדים שמוגבלים בצורה שכזאת, והילדה הזאת גלדה בתור ילדת פרא. אי אפשר היה לתקשר איתה, אי אפשר היה ללמד אותה כלום, פשוט חיה, קופצת, הורסת, משתוללת, אין עתיד ואין תקווה. כשהילדה הזאת הייתה בת שבע, הגיעה לבית שלהם אישה מיוחדת שקראו לה אן סליבן, אישה שבעצמה הייתה עיוורת והבריאה מן הדבר הזה, והיא הייתה מורה. היא לקחה את הלן, הילדה, ילדת הפרק, כפרויקט, והתחילה ללמד אותה. היא לקחה אותה פעם ראשונה אל הבאר שהייתה אצלם בחצר, שפכה לה מים על היד, ועשתה לה איזה סימן להגיד לזה מים. אחרי זה היא נתנה לה בובה, וככה מששה את הבובה ועשתה לה סימן, זה בובה. וככה התחילה דבר אחרי דבר ללמד אותה, עד שהאישה הזאת, הילדה הזאת, הפכה להיות בן אדם מאוד משכיל, היא הפכה לסופרת, מרצה, טסה ברחבי העולם, אישה באמת מעוררת השראה, הלן קלר. הלן קלר כתבה יום אחד ספר שהשם שלו היה נולדתי בגיל שבע. מי שלא שמע את הדקה האחרונה של הדברים שלנו, יכול מאוד להתפלא על השם הזה. מה זאת אומרת נולדתי בגיל שבע? זה לא הגיוני. הרי כל אדם נולד בגיל אפס. מה זאת אומרת, נולדתי בגיל שבע? אבל אנחנו שיודעים את הסיפור של הלן קלר, מבינים. זה נכון שהיא הייתה קיימת מגיל אפס, כמו כל תינוק, כמו כל אדם בעולם. אבל החיים שלה באמת התחילו מגיל שבע. מהיום שבו היא פגשה את המורה שלה, שהפכה אותה לבן אדם, שהתחילה לתקשר איתה, שהתחילה ללמד אותה, שנתנה משמעות לחיים שלה. האם יכול להיות שהסיפור של הלן קלר יכול לתת לנו איזשהו קריאת כיוון לכל מיני סתירות שקשורות לתורה ומדע? אחד הנושאים שמרבים לדבר עליהם זה הנושא של גיל העולם. לפי המדע, העולם קיים כ-15 מיליארד שנה מאז המפץ הגדול המפורסם. בתורה לעומת זאת, אם אתה סופר את מניין השנים מאז אדם הראשון, אתה מגיע בערך ל-6,000 שנה. זה פער שקצת קשה לגשר עליו. אם היה איזה 1,000 או אפילו מיליון שנה לפה, לשם היית אומר, בסדר. לא דייקו פה או שם. אבל 15 מיליארד שנה זה פער שאי אפשר לגשר עליו. איך אפשר לתרץ את הסתירה הזאת? התשובה היא, וזה עיקרון שיכול לפתור לנו הרבה מאוד מהסתירות המדומות בין תורה למדע, זה להבין שהם בעצם לא מדברים על אותו נושא. התורה והמדע מדברים על מישורים נפרדים לגמרי, ולכן לא יכולה להיות ביניהם סתירה. זה כמו ששני אנשים יתווכחו על מלפפון. אחד יגיד, אני אומר לך שהוא ירוק. ושני יגיד, לא, אבל הוא ארוך. לא, אבל הוא ירוק, הוא ארוך. בסדר, שניכם צודקים, רק שאתם לא מדברים על אותו דבר. אחד מדבר על הצבע שלו, אחד מדבר על הממדים שלו. גם בנושא של גיל העולם, התורה והמדע לא מדברים על אותו נושא. המדע מדבר על השאלה כמה זמן העולם קיים. כמה? 15 מיליארד שנה. זה יכול להיות, אם אכן זה יהיה מספיק מוכח מבחינה מדעית, אנחנו יודעים שלא כל תיאוריה אכן מתבררת כנכונה במאת האחוזים, אבל העולם יכול להיות קיים 15 מיליארד שנה. את התורה זה לא מעניין. כי התורה לא מדברת על שאלות פיזיקליות, ביולוגיות, כימיות. את זה ישאיר על המדענים. גם הם צריכים להתפרנס בסופו של דבר. התורה מדברת על מישור אחר. התורה עוסקת במישור הרוחני. התורה מדברת לא על כמה זמן העולם קיים, אלא כמה זמן יש עולם עם משמעות. עולם שמספיק בשל והתבגר עד כדי שיופיע בו אדם שנברא בצלם אלוקים. אדם עם תודעה מוסרית, אדם שיכול לבחור בטוב, שיכול להתחבר לאלוקים. מה שהיה קודם, גם אם זה ארך מיליוני או מיליארדר שנים, זה לא הנושא של התורה. הקדוש ברוך הוא יש מספיק סבלנות, דברים יקרו כמה שצריכים לקחת, אבל לא על זה מדברת התורה. התורה עוסקת בנושא אחר לגמרי, ומיליוני שלבים ומיליארדי שנים יכולים להתקפל בפסוק אחד של התורה. כמו שלמשל בספר מלכים, אנחנו יודעים שמתואר ששלמה בנה את המקדש. מה הכוונה? האם זה אומר שהוא בעצמו לקח אבן על אבן ועשה? לא, היו אלפי אומנים, אדריכלים, בנאים, ציירים, מומחים שעשו את הדבר הזה, אבל אפשר לקפל איזה משפט אחד ולהגיד, שלמה בנה את בית המקדש. וזה נכון. ככה, כשהתורה אומרת שאלוקים ברא את העולם, כמה זמן זה לקח, כמה שלבים, באיזה תהליכים, אז זה כבר המדע יתאר. התורה לא מתעסקת בדבר הזה. לא מעט אנשים מאוד נעלבים כשהם שומעים את האמירה המדעית, הדרוויניסטית, שאדם התפתח מן הקוף. בינינו, אם תופסים את הפשט של הפסוקים של התורה, זה לא מחמיא בהרבה. כי שם כתוב שאדם התפתח מן הבוץ. שכתוב שהקדוש ברוך הוא לקח אפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. אז קוף או בוץ, אני לא יודע מה יותר מעליב. אבל זה לא הנקודה. כי כשהתורה מתארת את בריאת האדם, זה לא תיאור מדעי. זה לא ויקיפדיה. זה אמירה רוחנית. שבאדם יש שני צדדים, יש צד חומרי. כמו אפר, יש לו גוף כמו בעלי החיים, ויש בו גם צד רוחני, עליון. האם יכול להיות שהגוף הזה יתפתח בהרבה שלבים, דרך חיות כאלה ואחרות, ושבסופו של דבר הקוף הזה אחרי מיליוני שלבים הפך להיות האדם שעליו מדברת התורה? ייתכן. זה יכול להיות מקופל במילה אחת או במשפט אחד של התורה, כי היא מתעסקת במישור הרוחני. העיקרון הזה שאמרנו עכשיו יכול לחסוך לנו מראש הרבה מהסתירות המדומות. הרב קוק כותב בספר אורות הקודש, שדווקא תורת ההתפתחות, האבולוציה, שמתארת על זה שבשלב אחרי שלב, יש פה איזושהי חתירה, איזשהו משהו מגמתי, משהו איכותי שהולך ומופיע, זה רק רומז שיש פה מישהו מלמעלה שמכוון. זה לא איזשהו בלגן כזה. יש כאן חתירה, איזשהו דבר גדול, איכותי, נשגב שאמור להופיע, שזה אותו אדם שאנחנו זוכים להמשיך אותו, ולהיות חלק מאותו צלם אלוקים שמופיע בעולם. נסיים במשפט אחרון, וזה כלל שכדאי שילך איתנו כשנפגוש בפעם הבאה סתירות בין תורה למדע. בדרך כלל הסתירות האלה נובעות מאנשים שלא מבינים באמת מה זה מדע, או לא מבינים מה זה תורה, או לא מבינים את שניהם. אבל כשמבינים באמת את התפקיד ואת המקום של כל אחד, רואים שאין כאן שום סתירה. כל אחד ממלא את החלל ואת התפקיד שלו. המדענים ימשיכו לברר איך בנוי העולם, איך הוא התפתח. התורה תדבר על למה העולם קיים, מה המטרה שלו, מה התכלית של כל הדבר הזה. להתראות.